كان كول دافيد. كولها إمت هتسيدك بيها شلوم، مش الدير التخنو يتعب مي طهران، مش عا أخذت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بعسريم، اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار تشعى عصار متريم، بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز. شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم، اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعى عصار متريم، بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
اتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لفيان يوتل سات شلوش بي في لفيان هات بيرد. اتم يخوليم جام لأكوفت ها اتار شلانو بامتساوت ها انترنت آل هكتوفت parstoday.com/hebrew، في تخلو لختوفي لينو ديرخ كتوفت كول دافيد ايران @gmail.com، في هكتوفت شلانو بإنستغرام Pars Today Hebrew ove Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
كان كول دافيد لما ازنيم شلوم وعرفتوف بهنان بتخيمة تشدور شل هيوم شلشي شلوشا بمارس البايم اسرين واخت، كأشير نجيش لخمكم بخل يوم ات خدشوت وبين خدشوت بنصف لتخنيت الشبوع شل هيوم شنبتاخ با ات هشدور.
رجا شل امت מאזינים יקרים, שלום רב לכם. תמונות לוויין של הכור הגרעיני הישראלי בתימונה פורסמו באמצעות סוכנות הידיעות AP. מהתמונות עולה כי במקום מתקיימות עבודות בנייה נרחבות בהיקף הגדול ביותר זה עשרות שנים. בין השאר, חפירה בגודל של מגרש כדורגל בעומק של כמה קומות סמוך למבנה הכור. בדיווח נאמר כי נסיבות הבנייה ומטרתה אינן ברורות, כי ממשלת ישראל לא השיבה לפניית סוכנות הידיעות בנושא. בתמונות נראה כי מדרום לכור עצמו נחפר בור באורך 150 מטרים ברוחב של 60 מטרים ותעלל באורך 330 מטרים. כשני קילומטר ממערב לכור נראו קופסאות בשני בורות שנראים כמו בסיסי בטון, כנראה לטובת קבורת פסולת גרעינית. בסוכנות הידיעות AP ציינו כי הבנייה בקריאה למחקר גרעיני בתימנה והביקורת מצד ישראל מתבצעות ללא פיקוח. לפי הערכות, החפירות החלו בתחילת 2019 והתקדמו באיטיות מאז. מנכ"ל איגוד בקרת הנשק בוושינגטון, דריל ג'יי קימבל, צוטט כי מה שישראל עושה במפעל הסודי שלה הוא דבר שממשלת ישראל צריכה להודות בו. עוד נחשף כי כור המים הכבדים פעיל מאז שנות ה-60 של המאה הקודמת, מה שמעלה תהיות בנוגע לבטיחות הגור. הרי בשנת 2004 חילקו החיילים הישראלים כדורי יוד לאזרחים בדימונה למקרה שהתרחש דליפה רדיואקטיבית. מאזינים יקרים, מומחים העריכו כי מטרת הבנייה החדשה בחור דימונה היא לשמר ולתחזק את היכולות הגרעיניות הנוכחיות, אבל קימבל סבור שישראל מעוניינת בהקפת טריטיום המשמש להגברת הפיצוץ בראשי נפץ גרעיניים, והוסיף כי ייתכן שישראל גם רוצה לייצר פלוטוניום כדי להחליף או להאריך את חיי ראשי הנפץ שכבר בארסנל הנשק הגרעיני הישראלי. ישראל בנתה את הכור בשנות ה-50 בחשאיות ובסיוב הצרפתי. במשך שנים הוסתרה המטרה גם מהאמריקנים, וישראל שהתייחסה אליו כמפעל טקסטייל היא כיום אחת מתשע מדינות בעולם המחזיקות בנשק גרעיני. לפי הערכות יש ביכולתה לחמש לפחות 80 פצצות. נשק זה עשוי להיות מועבר על ידי טילים בליסטיים יבשתיים, מטוסי קרב או צוללות. על רקע זה, מדינות המערב בראשות ארצות הברית חייבות לשים קץ לאיומים על הביטחון באזור ובעולם מצד ישראל, שלא נמנעה יום אחד ממעשי הטבח וההרג לאורך ההיסטוריה שלה. וודאי שכמו שאמר שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף, כל שיח על חשש מתוכנית הגרעין האיראנית הוא שיטוט, למען האמת זו צביעות. עד כאן תוכנית השבוע.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, חדשות וקראן תחילה. דובר הממשלה עלי רביע אמר כי ההסכם עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מלמד על הרצון הטוב של איראן לתת הזדמנות לדיפלומטיה. עוזר שר החוץ אבאס ערכשי אמר כי המאמצים והניסיונות להוציא החלטה נגד איראן מלמדים על התנהגות בלתי הגונה. שר ההגנה אלוף אמיר חתמי אמר כי בתעשייה האווירית התגברו על המכשולים ורכשו את הטכנולוגיה המפתחת. הדובר בשם הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית, אבו אל-פזל אמוי, אמר כי איראן תגיב בנחישות על החלטת מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית אם תנקוט בהחלטה נגד איראן. הדובר, דובר משרד החוץ של סין, ואנג פון וין, אמר כי סוגיית הגרעין האיראנית הגיעה לשלב קריטי, וקרא לארצות הברית לנקוט צעדים אפקטיביים ולהסרת האמברגו. החדשות במלואן מקול דוד. דובר הממשלה עלי רביעי אמר כי ההסכם עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מלמד על הרצון הטוב של איראן לתת הזדמנות לדיפלומטיה, והוסיף כי אנו מצפים שהצדדים הנוגעים להסכם יבינו כי את המסר הזה וינקטו בצעדים שיחזקו את הרצון הטוב. אלי רביע הוסיף במסיבת עיתונאים היום כי נוכח הידיעות הקשורות לתגובה האיראנית על ההצעה לכנס ישיבה בהשתתפות הטרויקה האירופית וארצות הברית, אמר כי יש להדגיש כי את העקרונות של המדיניות האיראנית, תוך הדגשה כי הממשלה עשתה במהלך 8 השנים האחרונות להרגעת האווירה הפוליטית הפנימית, השקעת המאמצים לקידום כלכלת התקוממות והשגת ביטוח והרחבת התשתיות. דובר הממשלה הוסיף כי הממשלה פעלה גם לאורך 7 שנים להסרת האמברגו באמצעות השתתפות במסע ומתן הרב צדדי במסגרת קבוצת 5+1, והצליחה להגיע להסכם שמגן על כל ההישגים הגרעיניים האזרחיים.
עוזר שר החוץ אבאס ערקצ'י אמר כי המאמצים והניסיונות להוציא החלטה נגד איראן מלמדים על התנהגות בלתי הגונה. במהלך המושב הרביעי של ההתייעצויות בין איראן וויינה, שהתקיים בצורה וירטואלית בהשתתפות עוזר שר החוץ אבאס ערקצ'י ומנכ"ל המשרד האוסטרי לעניינים אירופיים ובינלאומיים פטר לפונסקי, אמר ערקצ'י כי כל החלטה נגד איראן במועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תסכן את הסיכויים הדיפלומטיים, בעיקר בעקבות ההסכם האחרון בין איראן והסוכנות הבינלאומית. עוזר שר החוץ אבאס ערקצ'י אמר עוד כי ביטול האמברגו הלא חוקי נגד איראן הוא התנאי הראשי לחזרת איראן להתחייבויות שלה בהסכם הגרעין. שר ההגנה אלוף אמיר חתמי אמר כי בתעשייה האווירית התגברו על המכשלים ורכשו את הטכנולוגיה המפותחת. במהלך טקס הכנסת עשרות מטוסים ומסוקים קרביים לפעילות מבצעית, לאחר שעברו פעולות תחזוקה, אמר אלוף חתמי כי זו עדות לכישלון הלחצים המרביים מול האסטרטגיה האיראנית. עוד אמר כי האויבים ניסו לפגוע באיראן באמצעות האמברגו ומניעת איראן מרכישת הציוד הדרוש והזקוק לה. אבל איראן נהלה אסטרטגיה של הסתמכות על המומחיות האיראנית בכל הקשור לביטוח הציוד הצבאי בהתאם לתנאים הקיימים בד בבד עם ייצור כלי הנשק הדרושים לחיילות היבשה, הים, הטילים והסיבר. שר ההגנה קבע כי בתעשיות האוויריות נקטו צעדים מרשימים בתחום הגברת היכולות של כוחות האיראנים וסיפקו מטוסים, מסוקים, מנועים ועוד, תוך ציון להשלמת פעולות התחזוקה של מטוסי F4, F14, מטוסי תובלה 707, C-130 ו-747. הדובר בשם הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית אבו אל-פזל אמוי אמר כי שר החוץ מוחמד ג'וואז זריף אמר במהלך הישיבה של הוועדה כי במקרה קבלת החלטה נגד איראן במועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית, איראן תגיב בנחישות. עוד אמר עמוי כי שר החוץ הדגיש את הנחישות ליישם את החוק האסטרטגי על פי לוח הזמנים המוסכם. עוד אמר כי שר החוץ הדגיש כי בהתאם לסעיף שישי בחוק, הנציגות האיראנית הגישה תצהיר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ב-15 בפברואר בדבר הפסקת העבודה בפרוטוקול הנוסף. דובר משרד החוץ הסיני וואנג פונג וין אמר כי סוגיית הגרעין האיראנית הגיעה לשלב קריטי וקרא לארצות הברית לנקוט צעדים אפקטיביים להסרת האמברגו נגד איראן וליצור תנאים נוחים ליישום הסכם הגרעין. פון בן, דובר משרד החוץ הסיני, התייחס במסיבת העיתונאים אתמול להצעה של בייג'ינג לכנס פגישה בנוכחות הצדדים החתומים על הסכם הגרעין, בנוסף לארצות הברית, ואמר, אנו קוראים לארצות הברית ולאירופה שלא לנקוט בכל צעד שיסותר את חוקי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית או לקיים את הפגישה הזאת בהקדם האפשרי. דובר משרד החוץ של סין קבע כי בייג'ינג תשמור על קשר עם הצדדים הנוגעים בדבר בהקשר הזה. ארגון הטרור סנטקום חשף סרט שהוצא מסיווג שעל התקיפה הטילית של איראן על בסיס עין אל-אסד של הכוחות האמריקנים בעיראק בעקבות רצח המפקד החלל קאסם סולימני. משמרות המהפכה באיראן שיגרו טילים לבסיס האמריקאי בעיראק כחלק מהתגובה על רצח החלל קאסם סולימני, וצילומי הלוויין שפורסמו אחרי התקיפה הראו שנקודות רבות של הבסיס נפגעו בדייקנות גבוהה. בעוד שהנשיא לשעבר של ארצות הברית דונלד טראמפ טען אחרי התקיפה שהיא הכל בסדר, הפנטגון מנהל מדיניות של הדלפה הדרגתית על הנזקים שנגרמו בעקבות התקיפה. לפי רשת CBS News, בינואר שעבר איראן ביצעה תקיפה בליסטית הגדולה ביותר עד אז נגד הכוחות האמריקאים ושגרה 16 טילים לבסיס עין אל-אסד, ש11 מהם בגעו בבסיס בו שהו 2,000 חיילים אמריקנים ומספר גדול של מטוסים. יושב ראש מפלגת תקווה חדשה גדעון סער בנה לחברי הליכוד וקרא להם להצביע למפלגתו בבחירות הקרובות לכנסת 24. נתניהו של היום זה לא נתניהו של פעם, אמר סער, כי היום נתניהו מעדיף את האינטרסים האישיים שלו על בני טובת ישראל. אתם רואים את זה ואני יודע כמה קשה לכם להשלים עם המציאות הזאת, על פי דבריו של סער שהאשים את נתניהו באי העברת התקציב בזמן המשבר הכלכלי. בית המשפט העליון בישראל קבע בדעת רוב כי לעניין חוק השבות יש להכיר כיהודים במי שבמהלך שהותם בישראל כדין עברו גיור בקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית. מדובר בעתירות שהוגשו לפני 15 שנים, והשופטים הדגישו את הסחבת של הממשלה שלא הסדירה את החקיקה. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ברך על פסיקת בגץ כי יש להכיר בגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים שנעשו בישראל לצורך חוק השבות וכינה אותה החלטה היסטורית. ליברמן הוסיף כי ישראל ביתנו תמשיך להילחם נגד הכפייה הדתית ותשמור על צביונה של ישראל כיהודית ציונית ליברלית. גם יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד ברך על פסיקת בגץ ואמר כי ישראל צריכה להשוות באופן מלא את הזכויות של זרמי היהדות הארתודוקסיים, הרפורמיים והקונסרבטיביים. כולנו, כך אמר, צריכים לחיות פה יחד מתוך סובלנות וכבוד הדדי, על פי דבריו של לפיד. וראשי יהדות התורה יעקב ליצמן, חבר הכנסת משה גפני, מסרו על החלטת בגץ להכיר בגיורים לא הלכתיים שנעשו בישראל לצורך חוק השבות, כי אינה הרת אסון למשמעות המונח מדינה יהודית. במשך כל הדורות ידעו הישראלים להכיר בדתו ואמונתו ללא זיופים וחיקויים. כך זה יימשך גם לעתיד על פי ההודעה שלהם. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום על פסקת הדין של הבג"ץ. פסקת בג"ץ הוכיחה שיש אפליה גדולה בישראל בין היהודים עצמם. יש כת שרוצה עליונות על השאר. למרות הוצאת פסק הדין, דרך ארוכה עד יישומו המלא, ואפשר לנחש שהתנגדות המפלגות החרדיות והימניות תשמר האפליה עוד זמן. בג"ץ הישראלי החליט ביום שני בפסיקה דרמטית שגם מי שעבר גיור רפורמי או קונסרבטיבי בישראל יוכר כיהודי. המשמעות היא שאדם שיעבור את הגיור יוכל להנות מחוק השבות ולקבל אזרחות. למעשה בג"ץ הפך צווים על תנאי שהוצאו בעבר בנושא לצווים תקפים. השופטים ציינו שאין הם דנים בשאלה דתית, מי הוא יהודי. העתירות הוגשו לפני כ-15 שנה ודרשו כי ישראל תכיר במי שעברו גיור קונסרבטיבי או רפורמי כיהודים בכל הנוגע לחוק השבות. בית המשפט כתב בהחלטתו שהתקבלה ברוב דעת כי העותרים הם יהודים לעניין חוק השבות. לפי פסק הדין, שר הפנים הכיר בגיורים שעורכות קהילות רפורמיות והקונסרבטיביות בחול, והמתגיירים בקהילות אלה יכלו לבוא לישראל מכוח חוק השבות. מכאן שפסק הדין קובע שגם אם הגיור נעשה בישראל, יוכלו המתגיירים לקבל אזרחות באופן מלא. בנימוקיה מול המתנגדים, השופטת דפנה ברק קבעה כי השאלה מיהו יהודי שהתגייר לעניין חוק השבות שהונחה לפתחנו ושנדרשנו להכריע בה איננה שאלה דתית, כי אם שאלה אזרחית ציבורית לדבריה. הרבה נועה סטט, מנהלת המרכז הרפורמי לדת ומדינה, בירכה על פסק הדין ומסרה בתגובה, בג"ץ עמד לצדם של נשים וגברים שבחרו להיות יהודים וקבע שוב כי ישראל היא מדינת היהודים לפי דבריה, ויש יותר מדרך אחת להיות יהודים. ההחלטה עוררה סערה במערכת הפוליטית בישראל, במפלגת העבודה. במרץ ובישראל ביתנו בירכו על ההחלטה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מסר כי הוא מברך את בג"ץ על ההחלטה ההיסטורית. ישראל ביתנו תמשיך להילחם נגד הכפייה הדתית לדברי אביגדור ליברמן ותשמור על צביונה של ישראל כיהודית ציונית וליברלית. מנגד מפלגות הימין הביעו התנגדות. ימינה הודיעה כי פעם נוספת בג"ץ מתערב בהחלטות הממשלה ושוכח את תפקידו. יושב ראש ש"ס אריה דרעי כתב כי החלטת בג"ץ היא פגיעה אנושה בצביונה היהודי של ישראל והרס מוחלט של הסטטוס קוו. במפלגת הליכוד ראו בכך הזדמנות המשרתת אותם בבחירות, כאשר פרסמו הודעה שמטרתה לזכות בתמיכת החרדים. בהודעה טענו כי זה לא מקובל, וישראלי שרוצה ממשלה ימנית צריך להצביע ליכוד. בעקבות זאת, בתקשורת הימנית הציגו את פסק הדין של בג"ץ כאיום על שאר המפלגות ודרשו מהן להביע עמדה ברורה בנוגע לפסק הדין, בתקווה שזה יוביל לנשירת התומכים מסביבם. עמדת הליכוד מבטאת צביעות עמוקה. בעבר בנימין נתניהו הבטיח ליהודים רפורמים וקונסרבטיביים שיקדם צעדים לטובתם, כולל הכנת תחום לרפורמים בכותל המערבי אך נתניהו עבר על כך בשקט אחרי התנגדות החרדים. פסק הדין של בג"ץ הכריח היום את מפלגת הליכוד לחשוף את העמדה המקורית שלה בנוגע ליהודים הלא חרדים, וחשף כי כל ההבטחות היו שקריות. בנוסף לזה, פסק הדין הראה שמושרשת בישראל בעיה של חרדים ולא חרדים, ובכך יש אפליה גדולה ועמוקה בין יהודים סוג א' ויהודים סוג ב'. התנגדותם החריפה של הרבנים הראשיים בישראל לפסק הדין הראתה כי הם רוצים לשמור לעצמם ולמאמיניהם יתרונות על היהודים סוג ב'. אם נשים את זה בצד חוק הלאום שמגדיר את ישראל כדמוקרטית ויהודית במרכאות, נראה שזו סתם סיסמה ריקה מתוכן, כי גם בין היהודים אין שוויון ואין דמוקרטיה. שלא נדבר על הפלסטינים שגרים בישראל.
עד כאן מאזינים, אנו מסיימים ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.